קפה, אני מצטער, אני לא רוצה להרגיז אף אחד, אבל אנחנו בפרק קפה. בעמוד עין ה' במהדורה המצויה לפנינו. בחודש... מה? בכתוב רע. כן. אנחנו מתחילים עכשיו בעצם את לימוד מתן התורה. כן? זה דווקא מתאים לתקופה שאנחנו נמצאים לקראת שבועות. ואנחנו לומדים את הפרק בתורה המדבר על מתן תורה. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים וגומר. מה זה וגומר? ביום הזה באו מדבר סיני. עכשיו השאלה היא, למה הגיעו להר סיני בחודש השלישי? אז מה תגיד? ככה זה יצא להם, מפוקס. צריך שזה יקרה פעם, מתישהו. אז הגיעו בחודש השלישי, כי ככה יצא להם. יש לנו עיקרון גדול בתורתו של המהר"ל, והוא הדברים הגדולים אינם במקרה קרה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שדברים שמהותיים נתונים לידי המקרה, אלא זה חייב להיות שזה דבר עצמי. דבר בעל משמעות מהותית. לכן, אם התורה ציינה את התאריך שבו הגיעו בני ישראל למרגלות הר סיני, סימן שיש בתאריך הזה משהו שהוא מהותי למתן התורה. אז זה מה שאנחנו עכשיו נלמד. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים וגומר, במדרש, בקהלת רבה, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. אז מה זאת אומרת? לכל זמן. זמן היה לאדם הראשון שנכנס לגן עדן, שנאמר, ויניחהו בגן עדן. אז הביטוי ויניחהו, משמע שזה דבר שנעשה באופן מכוון. כן? לא דבר שבמקרה הגיע לגן עדן. וזמן היה לו שיצא משם, שנאמר, ויגרשהו מגן עדן. אם אנחנו לוקחים ברצינות את דברי המדרש, ואני חושב שצריך לקחת אותם ברצינות, זאת אומרת שחטא אדם הראשון היה מתוכנן. נכון? זמן היה לו שיגורש מגן עדן. מסקנה? יוצא לפי זה שכל הסיפור הזה שהוא חטא ושהייתה לו בחירה, וזה זה בלוף אחד גדול.
לא בלוף.
ודאי שזה בלוף.
הסיבה לגירוש... היה
החטא. הסיבה לגירוש היה החטא. הרי, סירה, בוא סירה. ישמעו אוזניך מה שפי כבודך מדבר. אתה אומר שהסיבה לגירוש היה החטא. אם הסיבה לגירוש היה החטא, אני רשאי להסיק באופן לוגי, שאם הוא לא היה חוטא, לא היה מגורש.
לא.
למה? אם אתה אומר שהסיבה הזה... זאת אומרת שהסיבה האמיתית...
הוא המציא סיבה של חטא.
יפה, יוצא, המציא סיבה של חטא. משמע שהכל זה סיפור אחד של בלוף. בכל מקרה אדם הראשון היה צריך לצאת.
היה צריך לצאת, אבל בגלל שהוא חטא, אז זה היה
התירוץ. אז חיפשו, חיפשו אותו, הפילו עליו תיק, אבל חיפשו אותו, כן? אם חיפשו אותו, אז זה אומר שהוא לא כל כך אשם. זאת אומרת, אולי אפילו נאמר יותר מזה. החטא שלו משתלב יפה בתוכנית האלוהית. אז צריך להגיד לו תודה רבה שחטא. שיתאים את עצמו לצרכים האלוהיים. מכאן שכל האשמה הגדולה שאנחנו מטילים על אדם הראשון איננה נכונה.
לא הבנתי איך מדייקים שזה הזמן ששם אותו בגן עדן לזמן
מסוים. אתה שואל איך מויליחהו משמע שזמן היה? ויליחהו זה נאמר, ההנחה נאמרת על מעשה מכוון. לא מעשה מקרי.
מכוון לשים אותו,
למה מכוון לקחת? מכוון לשים אותו. נו, אז מה הבעיה?
אז למה מכוון גם לקחת אותו?
אז אתה שואל שאלה אחרת, אבל אתה לא שאלת נכון. שאלת איך אפשר, עכשיו אתה שואל את השאלה מחדש, איך אפשר לדייק מכאן שהייתה כוונה לגרשו. נכון? אבל השאלה להניחו, ברור שלא שאלת. שלא היה מן
אמר.
זה שתי שאלות שונות. אתה יכול לשאול איך לומדים מויניחהו. שזמן היה לו להיות מונח, איך ויגרשהו יש לדייק. אני חושב שהדיוק הוא מהמילה הוא, ויגרשהו. והיה אפשר להגיד ויגרש, את האדם מגן עדן. הרי כתוב שם פעמיים, וישלח אותו ויגרש אותו. אז משמע שיש פה תוספת כוונה. לא חד נראה לי. אבל מה שלא יהיה, אנחנו מבינים שדברים שנראים לנו מקריים או תלויים בחטא, בעצם הם דברים עצמותיים ולא תלויים בחטא. אותו דבר לגבי חורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש זה דבר גדול, ענק. אי אפשר להגיד שדבר כזה יהיה תלוי במקרה קרה. לא, זה דבר ענק. הגירוש, החורבן של המקדש. ולכן זה שאומרים מפני חטאינו גלינו מארצנו, זה אמנם נכון במובן הפורמלי, אבל מצד האמת חיפשו אותנו. כלומר, מי התחילה בית המקדש היה צריך להיחרב. בסדר? ועוד הרבה דברים כאלה.
כל דבר אנחנו יודעים,
ולא
הדבר הקטן, אסור גם להגיד זה מקרה.
אתה אומר, הלא כל דבר, ואפילו דבר קטן, אסור להגיד שזה מקרה. זה לא דעת המהר"ל. דעת המהר"ל היא שעל הדברים הגדולים, אי אפשר לומר שזה במקרה, דברים הקטנים כן יכולים להיות במקרה.
אתה יכול להגיד על כל מגילת אסתר.
מגילת אסתר זה גאולת האומה.
הכל יכול להגיד על כל מקרה.
זה משהו אחר. מגילת אסתר זאת גאולת האומה. גאולת האומה זה לא דבר קטן, לכן זה לא יכול להיות במקרה קרה. מה שאין כדברים קטנים, שאין להם השלכה על הכלל כולו, יכולים להיות במקרה. כך לפחות סבור המהר"ל בעקבות כנראה הרמב״ם, שאומר שההשגחה הפרטית איננה על כל דבר, אלא על הדברים החשובים. נכון? בבקשה.
אנחנו מתעסקים בשאלה על הסיבה של ה...
לא, זה נושא באמת רחב, זה לא הנושא כאן. אתה שואל כאן שאלה גדולה, כלומר, איך יכול לי, מדוע ריבונו של עולם מעוניין שהאדם הראשון יצא מגן עדן? לא שאלה, בפני עצמה.
אולי זה זכר של עולם אמיתי.
כן, יכול להיות, יש כל מיני סיבות. אני אומר, אבל זה נושא שצריך ספר בפני עצמו. כן, אנחנו עסוקים בשאלה של תאריך מתן תורה, ו... כהקדמה הוא מסביר, הוא מביא לנו את המדרש שאומר שגם גירוש אדם הראשון היה מכוון. הנה, נמשיך. זמן היה לנוח לבוא אל הטבע, שנאמר, בוא אתה וגומר אל הטבע. וזמן היה לו שיצא משם, שנאמר, צא אתה וגומר. זמן היה לאברהם שיהיה נימול, שנאמר, ואתה את בריתי תשמור. וזמן היה לבניו שימולו בשני מקומות, אחד במצרים ואחד במדבר, שנאמר כי מולים היו כל העם היוצאים. אז זה, על זה, כל זה הפירוש לכל זמן. ועת לכל חפץ, זמן היה שתינתן תורה לישראל. ועת לכל חפץ, מה זה חפץ? חפץ זה הדבר החביב, דבר שאני חפץ בו, וזה התורה. כן, הוא כל חפץ. מה?
מה הקשר עם שלוש
והחטא
של אדם
הראשון? מי אמר שיש קשר לשלוש? אני לא יודע אם יש קשר עם מספר שלוש עם חטא אדם הראשון, מי אמר? אני לא יודע, על סמך מה אתה אומר את זה?
רק אומרים את זה, זה חדש שלושי,
מתן תורה. כן, זה הפסוק.
גם אחרי זה אמרנו... תיבה,
okay. נימול ביום השלישי? נימול ביום השמיני.
ביום השלישי.
על מה השלישי?
היום השלישי של...
לא, אבל לא אומר איך ויהי ביום השלישי, איפה ראית את זה? זה בעקדה, אני אומר. ביום השלישי למילה. כן. אני לא יודע, אני לא חושב שיש בו קשר, אבל תחפשו קשר, בבקשה. אמר רבי ברכיה, זמן היה לאותו חפץ שהוא ניתן למעלה מן השמיים, שתינתן למטה מן השמיים. ואיזה... זה תורה שנאמר, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור, עד כאן. טוב, עד כאן דברי המדרש. אז הבאנו פסוק והבאנו מדרש. עכשיו אנחנו יכולים לראות את דברי המהר"ל על כל זה. הדבר שהוא מוסכם שלא היה בריאת העולם במקרה קרה. שכאשר האדם מתבונן בבריאה הזאת, ימצא אותה שהיא מסודרת בחוכמה בתכלית הסדר, ודבר כזה אי אפשר שיהיה קרה במקרה, דבר שהוא מסודר בתכלית הסדר. וכבר נתבאר זה למעלה. טוב, זה דבר שהוא לא כל כך פשוט. יש אמירות הפוכות. כלומר, יש השקפות עולם שאומרות שדווקא הסדר של הבריאה זה ראייה על המקריות. כמו למשל בגבישים, גבישי מלח, פתיתי שלג, שהם מסודרים בסדר נפלא, נכון? אבל דווקא הסדר המופלא הזה מורה על מקריות, כלומר שאין פה יד מכוונת, אלא שכל דבר לפי סדר, אתה אומר מתמטי, יש שבירה פרקטלית וכו', מתוך זה נעשים הגבישים. זאת הסתכלות אפשרית. מדויק. זה בדיוק העניין. זה מדויק כי זה במקרה. כי דבר שהוא ללא מכוון, הוא תמיד יוצא אותו דבר. נכון? אם אני אקח למשל מים, אשים אותם בטמפרטורה נתונה, ייווצרו פתיתי שלג. נכון? למה? כי לשלג יש מבניות מולקולרית מסוימת שגורמת שברגע שמולקולה של מים נוגעת במולקולה אחרת, זה מסתדר לפי סדר מסוים. מה שנקרא פתית. פתית. פתית, כן. פי, תו, יוד, תו. פתית. פתיתי שלג. וכן, אם אתה, אני יודע, אני יודע... כל דבר שיש במציאות. הנה, אתה זורק מה?
כי אם נשים מים בתוך כוס, היא לא יש שלג, רק אם נפזר אותו טיפה,
נכון. נכון, אבל זה תמיד יצא ככה. למשל, אתה לוקח מטבע, זורק אותו מיליון פעם, צ'יק, מה יוצא?
עץ או פעלי.
עץ או פעלי, נכון? אגב, מאיפה זה בא הביטוי עץ או פעלי?
פעלי זה הפעלי.
שקר.
לא. פעם על הגרוש של תקופת המנדל, המנדט, על הצד אחד כתוב פלסטינה, ועל הצד השני היה מצויר עץ. אז זה היה או עץ או פלי. בסדר? זה המקור. טוב, אבל אם אתה זורק... מה?
לא זאת אומרת, אתה משתמש במושג הזה?
זה המושג.
אנחנו מנציחים את הפלסטינה.
אנחנו מנציחים את המנדט. עץ או פלי.
כל החיים השתמשנו בזה.
בסדר. עכשיו, רגע, אז אני שואל, רגע, אני באמצע להסביר, הוא יחכה קצת. אז אם אתה זורק מטבע מיליון פעם, כמה פעמים יצא עץ, כמה פעמים יצא פעלי? יוצא שמזה יוצא חצי חצי, נכון? 500 אלף פעם עץ, 500 אלף פעם פעלי. עכשיו תגיד, זה לא תמיד מדויק, נכון, אבל ככל שהמספר הולך וגדל, אז אתה מתקרב ממש אל החצי חצי. אם אתה, למשל, תאפיל 2 מיליארד פעמים את המטבע, אז יצא לך ממש 50-50. למה? בגלל שזה במקרה. מובן? יש פה שאלה. שלום, כבוד הרב. חז"ל אומרים שגזרה הייתה על יעקב שירד למצרים. אני לא זוכר את הביטוי המדויק, אבל אפילו בשל שאלות של ברזל. כלומר, הגזרה מתקיימת. אבל האופן שלה משתנה בין לצדיק, בין לא שבוע טוב. אכן כן. מה שאתה אומר הוא גמרא מפורשת במסכת שבת. ראוי היה יעקב אבינו שירד למצרים בשלשלאות של ברזל. אלא שמפני כבודו הקדוש ברוך הוא סידר שבנו ירד למצרים קודם כדי לקבל אותו בכבוד מלאכים. זאת אומרת שכיוון שיעקב היה צדיק, קיבל טיפול מיוחד, אבל לרדת למצרים חייב. אם הוא לא היה צדיק חלילה, היה יורד למצרים, טיפול קשה יותר, בשלשלאות של ברזל.
כמו
לאדם
יסורים.
אה?
יסורים קשה, ויש יסורים שמחזיק
נכון.
כיס יד לכיס.
כן, בואו נחזור פה לדברי המהר"ל. המהר"ל אומר, מאחר ואנחנו רואים שהעולם מסודר היטב, הדבר הזה מורה על כך שהוא לא נעשה במקרה, אלא כנראה בהשגחה. אני אומר, ההסתכלות הזאת היא נכונה, אבל לא הכרחית. כפי שאמרנו, יש דווקא מן הפילוסופים שהלכו בכיוון הפוך, שאומרים שדווקא הסדר המופלא של הבריאה מורה על כך שאין מכוון. אגב, מי סובר כך? הרמב״ם. הרמב״ם. במורה נבוכים, דן הרמב״ם בשאלה, האם העולם הוא תולדה של רצון מכוון או של מקרה? אומר הרמב״ם, אף על פי שאי אפשר להכריע בראיות פילוסופיות מוחלטות בנושא הזה, אבל יש קצת רמז בבריאה עצמה לכך שהעולם הוא תולדה של רצון מכוון. מה הרמז? אי הסדירות של פיזור הכוכבים. זה שאנחנו רואים שיש קבוצות צפופות של כוכבים במקום אחד, ובמקום אחר אין צפיפות, או כמעט בין כוכבים, או אין בכלל, זה סימן שיש מישהו בעל רצון שסידר את זה כך. זאת אומרת, דווקא הבלגן הוא הראיה ליד מכוונת. כן? כלומר, אפשר להסתכל על זה בכיוון הפוך.
בעולם הזה יש הראיה לזה שיש בלגן?
מה?
בעולם שלנו.
האם אנחנו בעולם שלנו רואים בלגן? נראה לי שכן.
לא, מבחינת סדרי הטבע.
זאת אומרת, מבחינה פיזיקלית. זה באמת שאלה גדולה. יש למשל התיאוריה המקובלת היום, כיצד נברא עולמנו, היא תיאוריית המפץ הגדול, שמעת עליה. תיאוריית המפץ הגדול אומרת שהעולם נעשה כמו קוסקוס לא מוצלח. זאת אומרת, אתם יודעים איך עושים קושקוס? לוקחים סולת, לוקחים מים בתוך קערה, מערבבים. אם זה יוצא כמו שצריך, כלומר, אם בעלת הבית יודעת לעבוד, זה יוצא קושקוס אחיד. אם היא לא יודעת לעבוד, יש מה שנקרא גושים. גושים. התיאוריה של המפץ הגדול מניחה שהקושקוס המקורי של הבריאה נעשה גרוע, כך שבאיזשהו שלב הייתה אי סדירות בקרינה המקורית, והאי סדירות הזאת יצרה את הגלקסיות. ושואל אני, שאלת תם, שאלתי כמה אנשי מדע ולא הצליחו להסביר לי, אולי מישהו פה ידע להסביר לי, מאיפה באה האי סדירות הזאת? כלומר, אם במקור יש לך קרינה אחידה, אז אין שום סיבה שתופיע באיזשהו שלב אי סדירות. ההופעה של האי סדירות מורה על כוונת מכוון. אלא אם כן אני טועה. אבל בואו אני הולך בכיוון של הרמב״ם כאן. אז בשאלתך על העולם הפיזיקלי כפי שלומדים אותו היום. כן, נכון. יש היום גם תיאוריה מאוד פופולרית, תיאוריית הכאוס, לגבי ברמה של המיקרואורגניזם, בחלקיקי היסוד. אפשר לראות שיש איזו אי סדירות מכוונת. טוב. על כל פנים, המהר"ל פה הולך לפי התזה הקלאסית. כן? פה אני קורא בעמודה השמאלית בשורה 2, הדבר שהוא מוסכם שלא היה בריאת העולם במקרה קרה, שכאשר האדם מתבונן בבריאה הזאת, ימצא אותה שהיא מסודרת בחוכמה, בתכלית הסדר. ודבר כזה אי אפשר שיהיה קרה במקרה, דבר שהוא מסודר בתכלית הסדר, עובר נתבהר זה למעלה. וכן, מה?
יש הבדל בין סימטריות לחוכמה.
אתה אומר ככה, שאם יש חוכמה בסדר של הבריאה, סימן שיש גם כוונה. וזה בגלל שאתה אדם דתי, אתה רגיל לומר כך. לא, כל פיזיקאי לא דתי יאמר לך שיש סדר למציאות ושהסדר הזה ניתן לחקירה ולכן אפשר לנסח אותו בתור נוסחה מתמטית, אבל לא שיש פה מישהו שכיוון את זה, אלא ככה זה מתפקד. אז אפשר לחשב את זה, לחמת את זה. פרשטייסט? כן. כלומר, יש בעיה תמיד בין החוכמה לבין הרצון. אנחנו לא תמיד יודעים האם החוכמה היא חוכמתו של בעל רצון או לא. אבל, כן.
מה יגיד המהר"ל לגבי מין הילוד, בן או בת?
מה פירוש השאלה?
זה מקרה רגיל, זה דבר קטן, זה בכל אופן נשמה גדולה יכולה
להגיד. השאלה לגבי מין הילוד, האם המהר"ל יגיד שזה דבר מקרי או שלא? זה תלוי. תלוי באיזה, בתפקיד הייחודי שאליו נועד אותו יילוד. אם מדובר למשל בנשמת משה רבנו, אז זה ברור שגם מינו של, של הוולד ייקבע בהשגחה. אבל אם מדובר בסתם אחד, בן, בת, מה זה משנה? בסדר? ככל שהאדם הוא יותר נעלה, ככה ההשגחה עליו יותר מדויקת.
אבל אני יודע כל דבר,
אני
זוכה בפרס הראשון בפיס, תלוי מי אני.
נכון. אם אתה אדם מיוחד ואתה זוכה בפרס הראשון בפיס, זה סימן שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אבל אם מדובר לא עליך, אלא על סתם אדם ברחוב, שאין הקדוש ברוך הוא כל כך מתעניין בו, אז יכול להיות שהוא יזכה בפרס הראשון בפיס, במקרה. כן. כך לפחות לפי דעת הראשונים, כמעט כולם. כן. זה מאוד לא, מה שאני אומר כאן הוא מאוד שונה ממה שהורגל בנפש של בני אדם בהשפעת החסידות. כן? החסידות, היא הכניסה את הרעיון הזה שהמסלול של העלה שנופל מן העץ, גם הוא בהשגחה. כן? זה חידוש של הבעל שם טוב. זה חידוש שכל כך השתרש שהיום יהודי שלא חושב ככה חושבים שהוא אפיקורוס. אבל צריך לדעת שזה באמת החידוש של הבעל שם טוב. מובן? בניגוד לדעת הרמב״ם והרמב״ן וכמעט כל הראשונים. טוב, אפילו פעם התווכחתי בהתכתבות מיילית עם רב אחד שאמר שהמקובלים סבורים שיש השגחה פרטית על כל דבר, ואילו הרמב״ם חושב שלא כך. אז הבאתי מקורות רבים לאותו רב שזה לא נכון. לא מצאנו אצל הארי משהו שהולך בניגוד לדעת הרמב״ם בזה. כן, בבקשה.
מה ההבדל בין שיטת הבעל שם טוב לפטליזם המוסלמי?
מה ההבדל בין הבעל שם טוב לבין הפטליזם המוסלמי, אתה שואל?
לכאורה זה אותו.
הדבר.
כל דבר הוא מושגח.
לא. אין לזה שום קשר לפטליזם המוסלמי. כי הפטליזם המוסלמי סבור שאין בחירה חופשית לאדם. זאת אומרת שהכל בגזרת האלוה, לא בהשגחת האלוה. כי ההשגחה מניחה שיש פה מרכיב מוסרי כתגובה להתנהגות של האדם ולכיוון של ההיסטוריה, לפי זה גם ההכוונה האלוהית. בסדר? יש את הבדל.
יש איזה יסוד למקובלים, שכל דבר בהשגחה, אבל שם טוב, שאומר
אפילו שיעלה... לא, אני אומר שהמקובלים לא אומרים את זה. אני אומר שהמקובלים לא סוברים כך.
אבל לא סוברים.
לא סוברים שכל דבר בהשגחה פרטית.
הבעל שם טוב לא...
הבעל שם טוב כן, אבל זה לא בגלל שהבעל שם טוב היה מן המקובלים, שזה אומר שכל המקובלים סוברים כמו הבעל שם טוב. אם A כלול ב-B, זה לא אומר ש-B כלול ב-A, תורת הקבוצות. מפוירש, מה שהיה להוכיח. אז הבעל שם טוב הוא באמת מבין חכמי הקבלה, הוא זה שהלך בכיוון הזה שיש השגחה פרטית גם על העלה. אבל האחרים לא אמרו את זה. טוב. אמר רבי, לא, סליחה. וכן דבר שהוא שלמות העולם והוא כמו צורה לעולם, דיינו התורה. כמו שהתבהר, כי התורה צורה אל העולם, אי אפשר שתהיה במקרה קרה. ודבר זה באו חכמים לגלות ואמרו לכל זמן וגומר. כלומר, כאשר נכנס האדם לגן עדן, שזהו תכלית שלמות האדם, אל תאמר כי היה העניין הזה במקרה דבר שהוא עיקר העולם. שדבר זה לא ייתכן, שאילו היה במקרה, אין זמן מיוחד לו. אבל לא היה הדבר כך, רק היה בזמן מיוחד שלא היה דבר במקרה. יוצא לפי זה שכשאתה רואה מאורע משמעותי מאוד בתולדות העולם, סימן שזה הזמן שבו זה היה צריך להתרחש. למשל, הקמת מדינת ישראל. כן? היי באייר תשח, יום שישי אחרי הצהריים לקראת כניסת השבת, זה דבר שלא ייתכן שיהיה במקרה קרה. תגיד, בדיוק אז הסתיים המנדט, והמנדט הסתיים בחצות לילה של שבת, וכדי לא לחלל את השבת, כדי לא להרגיז את הרב מייבון, הקדימו את זה בכמה שעות, וכל מיני דברים כאלה, הדברים האלה אינם במקרה קרה. כן, כל דבר. גם לאחי שינה יש משמעות. אגב, בעיתה אחי שינה. בעיתה זה היה בליל שבת. אחי שינה שהקדימו בכמה שעות, כדי לא להרגיז את הדתיים. זאת אומרת שכל המדינה כולה נבנתה על יסוד של קידוש השם, של מניעת חילול שבת.
יש מרכיב של בחירה חופשית בזמן...
לא אמרנו של מרכיב של בחירה חופשית, יכול להיות כמה אופציות. כלומר, יכול היה להיות הביאר, יכול היה להיות עוד אופציה אחרת, אבל כל האופציות הן מכוונות, יש להן משמעות. כמו שיציאת מצרים, 400 שנה, זה חשוב שזה 400 שנה. איך 400 שנה? יש כמה מסלולים. יש שניים, שלושה מסלולי 400 שנה אפשריים. אז זה ברור שהקמת המדינה בהביאר תשאר, זה דבר משמעותי, כפי שכתב הארי. נכון? בספר צדיק יסוד עולם. צדיק יסוד עולם זה ספר קטן שכתב הארי בעצמו. כמעט ואין לנו ספרים או כתבים שהם מעשי ידיו של הארי ישירות. בדרך כלל הוא היה מדבר, ורבי חיים ויטל בדרך כלל הוא זה שהיה כותב את דבריו. אבל שהארי יכתוב בעצמו כמעט ולא מצאנו, אבל יש לו ספר קטן הנקרא צדיק יסוד עולם, מובא בסוף שער רוח הקודש, זה פירוש למגילת רות. ושם הוא אומר... על הפסוק, אם יגאלך טוב, יגאל. ואם לא יגאלך, וגאלתיך אנוכי חי השם. נכון? מסביר הארי. אם יגאלך טוב, כלומר, אם תגאלי, אם כנסת ישראל תגאל על ידי טוב, מה זה טוב? מעשים טובים. יגאל. כלומר, זכו, אחי שינה. ואם לא יגאלך, כלומר, אם לא זכו, אז יש בעיתה, מה זה? וגאלתיך אנוכי חי השם. אומר חי השם, חי זה מידת היסוד, השם זה מידת התפארת. ויש כאן רמז לזמן הגאולה ואי אפשר לחוטבו. הרי כל אחד יודע שיום העצמאות יוצא ביסוד שבתפארת. אומר הארי, מתי תהיה גאולה? יסוד בתפארת. אז אם כן, הדבר 400 שנה לפני כן כבר היה ידוע. בסדר? כן. שמה הוא כותב שם? פקידה וזכירה, כן. נכון.
אני חשבנתי את זה.
כן.
לכמה שנים, וראיתי שזה גם כן, זה יוצא ליסוד בתפארת.
יפה, יפה. יפה, יפה מאוד. אתה אומר שגם לפי מאמר הגאולה של רמח"ל, שיש שם שני יסודות של זכירה ופקידה, אז יוצא יסוד שבתפארת. יפה מאוד. טוב, כן.
הרב אמר פעם שהשואה הייתה יכולה
להימנע. כן.
תורה הזירה, אתה אומר שבגלל
שאנחנו
נמצאים בדרך, אז אפשר להימנע מזה.
נכון.
אם זה מאורע כל כך גדול, אז לא יכול להיות שזה באמת קרה,
שהייתה
דרך אחרת.
אתה שואל, מתוך הדברים שאנחנו לומדים כמה, על דבר שלמדנו בשיעור אחר. אתה אומר ככה, אני אמרתי בשיעור אחר שהשואה הייתה יכולה להימנע. אבל זה מאורע כל כך גדול, איך יכול להיות שמאורע כל כך גדול הוא דבר שבמקרה? תשובה. החשיפה לאפשרות של שואה אי אפשר למנוע. אבל עצם הביצוע של המאורע אפשר היה למנוע. למשל, אנחנו רואים את זה, יש לנו ספר בתנ״ך על שואה שנמנעה, מגילת אסתר. כלומר, האפשרות שם, החשיפה ליכולת של השמדת כל היהודים, הדבר הזה באמת הוא לא במקרה קרה, הוא הכרחי. אבל אפשר היה למנוע. לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי שלושת ימים, תח, מונעים. ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת.
שם הגזירה
מלכתחילה
הייתה ביתית
במדינת אסתר. הייתה גזירה מה? ביתית,
כאילו
היה
לא
בדם.
זה הדעה,
מה?
יש
לא בזה.
בגלל זה
הייתה נשלות. אני אספר הסיפור. היה יהודי אחד, רבי שמשון מאוסטרופולי, אחד מגדולי הצדיקים בפולניה, שלח מכתב לרבי שבתאי הכהן, בעל ספתי כהן על השולחן ערוך, השח. אמר לו, אני ראיתי ברוח הקודש, ככה הוא כתב לו, שעוד מעט תהיינה גזירות קשות מאוד על עם ישראל. אם אתה ואני נסכים ביחד למות על קידוש השם, אנחנו נמנע את זה. השח ענה לו, אני לא יכול. זה היה קצת לפני שנת תח. אמר לו השח, אני לא יכול, כי אני עכשיו כותב ספר על השולחן ערוך, שהוא קניין לדורות, תורה לדורות, לא יכול. ואז היו הפרעות של חמילנצקי, בשנות תח ותת, שנהרגו שם בין 300,000 ל-500,000 יהודים, וגם רבי שמשון נהרג, והשח ברח על נפשו, נמלט על נפשו. בקיצור, אתה רואה שיש דבר נורא שהתרחש, אבל אפשר היה למנוע. יש לנו ידיעה שאפשר היה למנוע. כן.
לא בטוח.
למה? אתה לא מאמין ברבי שמשון?
מאמין, אבל לא בטוח שיכולו לשנות.
למה? רבי שמשון אומר שאפשר היה לשנות.
רגע, נחזור לשנייה אחת למגילה. יש דעה כזאת שאני אמרתי?
מה?
זה גזירה לא גזירה באופן טוטלי.
אתה צודק. יש דבר כזה, גזירה של טיט, גזירה של דם, אבל יש שלב של טיט.
בסדר.
יש שלב של טיט, אז אפשר של טיט.
זה היה גזירה של טיט.
כן, השאלה היא האם
השואה... עשרה הוגי המלכות, היה בדם.
עכשיו, אתה טוען שגזירת השואה היה בדם. אני לא יודע. חתום על דם, לא יודע.
עובדה,
מהעובדה אתה לא יכול להוכיח כלום. לא, מהעובדה... לא, מהעובדה, סליחה, מהעובדה אתה לא יכול להוכיח כלום. כי אתה לא, כי אתה אומר, יכול שלא מימשו את האפשרות לבטל את הגזירה.
כל מה שתתפוס, אתה יכול להגיד אם עושים ככה, ככה, אם עושים ככה, היה עושה ככה.
נו. תשמע, לפני חודש היה לי ויכוח עם אחד מהתלמידים במכון, והוא בלבל לי את המוח שבוע שלם עם זה. הוא אמר, כיוון שהשואה קרתה, זה ההוכחה שהיא הייתה חייבת להיות. ואני כל הזמן הסברתי לו שזה לא נכון מבחינה לוגית, וכל פעם הוא ניסה להגיד לי, אבל תסביר לי למה זה לא לוגי. עד שבסוף אחרי שבוע אמרתי לו, אין לי כוח. אז הוא הפסיק. אפשר לפתוח את זה עוד פעם. טוב.
כן. מה שאומר שבעצם מה שהרב אמר קודם, אני רוצה שזה חוכמה של בדיעבד. אם מסתכלים על מעשה...
כן, אפשר להגיד שזה חוכמה של בדיעבד, אבל הכוונה היא כזאת, שלמשל לגבי, גם לגבי השואה, גם לגבי החורבן, ייתכן שמשהו היה צריך לקרות, אבל ההיקף, העוצמה, הצער, כל זה היה אפשר להוריד. זה כמו שמשל הגלות. היה אפשר שעם ישראל יהיה צדיק, ויגיע הזמן שבו הנביאים יגידו לו, רבותיי, הגיע הזמן לצאת לגלות. ואז היינו שולחים משלחת אל אומות העולם, שהייתה מתקבלת בכבוד גדול, והגויים היו אומרים, איזה יופי עם ישראל בא אלינו לגלות. היו מכינים להם חדרים במלונות עם כל האביזרים הנדרשים, ונהנים מחוכמתם של בני ישראל שהועילו לרדת אל גלותם. אי אפשר. בסדר? כפי שעשה יעקב אבינו במצרים. טוב, לא יצא, זה יצא יותר גרוע. כן.
זה
שטויות
גמורה להגיד, או זה יש איזה... גם משתלב,
להגיד שאולי נגזר שהשואה היה אמור להיות יותר גרוע, או בגלל איזה זוכיות, זה... אפשר, יכול להיות שאתה צודק. יכול להיות שהיה אפשר שהשואה תהיה עוד יותר גרוע ממה שהיה, למרות שקשה לי לתאר לעצמי כיצד. כן? ואיזה שן זכויות עשו את זה שזה קצת פחות גרוע. אני הייתי מעדיף לומר שהיה אפשר שיהיה עוד פחות גרוע מזה. כן? אבל זה אפשר, כן, בסדר. טוב, איפה היינו? בעמוד עין וב. ולא בלבד, בשורה 2, כן? ולא בלבד כניסתו לגן עדן שלא היה במקרה, שזהו היה שלמות העולם. ולא שייך זה במקרה, רק אף יציאתו משם לא היה במקרה. שלא תאמר כי בשביל שחטא האדם במקרה גורש מגן עדן. כי החטא הוא דבר מקרי, הרי אם חטא זה דבר, חטא זה דבר שאני יכול לעשות או שלא לעשות. אז יוצא שאם אתה אומר שהאדם הראשון חטא, זה האפשרות גם שלא יעשה. שדבר זה אינו גם כן, שמאחר שעל ידי שחטא האדם היה בעולם דבר חדש, שהגיע המיטה לבני אדם, ודבר זה לא ייתכן שיהיה במקרה כמו שהתבהר, ולכך, אף היציאה מגן עדן לא היה במקרה, רק מוכן היה האדם לחטוא. וכן, מה שבא המבול והגיע הפסד לעולם בכללו, אין לומר שהיה במקרה, ולא היה זמן לדבר זה, שדבר זה אינו, שכשם שאי אפשר שיהיה הוויית העולם במקרה, כי אם בסדר מסודר, כן הפסד העולם אי אפשר במקרה. וזה שאמר, זמן היה שייכנס נוח אל הטבע, ויבוא המבול לעולם. כי אף שבוודאי המבול היה בשביל החטא, מכל מקום היה הכנה לנבראים שיחטאו ויקבלו הפסד. לכך, היה זמן לדבר הזה ולא היה במקרה. וכן, זמן היה לנוח שיצא מן הטבע, ולא תאמר, כי כאשר גמר העונש יצא מן הטבע, דבר זה אינו, כי יציאתו מן הטבע הוא קיום העולם ויישוב שלו, ואין ראוי שיהיה יישוב העולם במקרה. וכן, המילה שניתנה לאברהם, כאילו היה בריאה אחרת ממה שהיה קודם, כי קודם זה היה האדם בעל עורלה, ואחר כך נימול, אז זה כאילו אדם חדש. אל תאמר שהיה זה במקרה, בשביל שאברהם היה אוהבו של השם יתברך, לכך ניתנה לו המילה. כי דבר זה אינו, כי אף בוודאי שאברהם היה אוהב השם יתברך, מכל מקום מוכן היה הזמן אל בני אדם שיקבלו המילה באותו זמן. ולא יהיו הבריאות עוד ערלים כמו שהיו עד אברהם. ודבר זה גם כן כמו בריאה אחרת. ולכך אמר שזמן היה שניתנה המילה לאברהם, ולא קודם ולא אחר כך. וכן, בניו, היה הזמן להם שיקבלו המילה, ולא היה דבר במקרה קרה. וכן, התורה, כאשר ניתנה לעולם, הנה זה סדר חדש, שלא היה עד עתה. אין ראוי שתהיה התורה, שהיא צורת כל הנבראים, במקרה. שדבר זה התבהר פעמים הרבה, כי התורה היא צורת כל הנבראים. ולפיכך, עת מיוחד היה לדבר זה, שתינתן התורה לאדם. כלומר, לפי זה יש לנו, שמה, הופעה, מחזורית של עולם חדש, בריאת העולם, המבול, מילתו של אברהם ומתן תורה. ארבעת המאורעות האלה הם מאורעות שמייצרים את העולם מחדש. יש פה שתי שאלות. איפה עובר הגבול בין דבר גדול לדבר קטן לעניין ההשגחה? אינני יודע. שאלה הבאה, תיאוריה בהגדרה אינה עובדה או חוק הניתן להוכחה או סתירה. לעג לתיאוריה כאשר התומך בה אינו נוכח. אני לא בדיוק מבין למה הוא מתכוון, שאני לעגתי על מישהו כאן, אולי הכוונה לזה שדיבר על השואה או על המפץ הגדול, אני לא יודע בדיוק למה הכוונה. על זה, הוא מתכוון? יכול להיות, יכול להיות. טוב, אני מתנצל, אני לא מתכוון ללעוג על אף אחד. יום העצמאות יוצא 30 יום קודם חג השבועות, 30 יום קודם החג, יש ללמוד את הלכות החג. אכן, אגב, אני רוצה להגיד אפילו יותר מזה, יש מקור ליום העצמאות מדאורייתא לדעת רבנותם. כן? לא, באמת, מובא במסכת ראש השנה. אם כבר אנחנו מביאים את זה, אז שידעו שהדברים האלה יש מקורות. בדף ה' עמוד א', במסכת ראש השנה. אז כתוב כך, איפה זה? אמרה תורה, מנה ימים וקדש חודש. מה זה מנה ימים וקדש חודש? כלומר יש מצווה לספור 30 יום, ואז ביום ה-30 או ה-31, לקדש את החודש. מנה ימים וקדש חודש. זה מצווה דאורייתא, נכון? אחר כך ממשיכה הגמרא, מנה ימים וקדש עצרת. מה זה מנה ימים? 49 יום, מה שאנחנו עושים עכשיו, נכון? ספירת העומר. אתה סופר 49 יום, ואתה קובע מתי עצרת. זה פשט הגמרא, נכון? אבל איך התוספות הבינו את זה, ובמקום אחר מובא שזה, את זה, הדבר הזה בשם רבנותם? הנה, אידו, ורבנותם, הנה פה כתוב בורש, פה בתוך התוספות, ורבנותם מפרש. מה החודש שסמוך לביאתו של חודש, ניכר מתי יהיה ראש חודש? דמיה דמיכסה סהרה, ידעה כולי על מה שהיה נולד, שיהיה נולד, ולמחר יקדשו בדין את החודש. אף עצרת, כמה שבועות, צריך שיהיה ניכר וידוע לעולם זמן קידוש סמוך לביאתו. דהיינו, אם מתחילים למנות ב-16 בניסן, שיתנו עיניהם כמה הלבנה גדולה ב-5 לחודש. וכשראוה בסיוון באותו השיעור, ידעו שלמחר יתקדש עצרת. כלומר, לפי רבינו תם, יש מצווה מן התורה, בהי באייר, להסתכל על הירח, כדי שתדע בעוד חודש, שכאשר הירח ייראה כך, שלמחרת זה שבועות. מה? בגלל שכתוב, מני ימים וקדש עצרת. עצרת זה בוו. וו. אז זה וו בסיוון. אז אתה צריך לדעת איך נראה הירח, ערב עצרת, שזה ה' בסיוון. איך תדע איך נראה הירח? תתחיל לספור, תסתכל בה' בחודש, דיינו ה' בחודש יער, איך ייראה הירח, כלומר איזה צורה תהיה לו, כדי שתזהה את זה לקראת חג השבועות. לפי התוספות, זה מצווה דאורייתא. להסתכל... הסתכלת על הירח בה' באייר. בוא, אתה אומר, אז מה לכאורה, מה יש בלהסתכל על הירח בה' באייר? בוא נבדוק.
בספר
כמו רבן גמליאל מחזיק כל
מיני תבליות. אם אתה יודע להבחין את
היער בהי באייר,
אתה תדע להבחין גם
בהי בסיוון. לא, יש מצווה מראש להסתכל בזמן שאתה מונה את הימים, לראות בהי באייר כיצד ייראה הירח בעוד חודש, ואז אני יכול לדעת. לא, כי אם זה כמה חודשים לפני כן, אני לא יודע מתי עצרת.
מה נתקנה פה? אם אתה יודע
להכין
שזה
ה' באייר,
אז אתה גם יודע
להכין
שזה
ה'
בסיוון. אז אתה לא
צריך ה' באייר. ה'
בסיוון, אתה תראה
ירח. טוב, אז זה
קושי
על התוספות, בסדר. אני עוד לא יודע
איך אתה
צריך את הקושי.
שזה אותו גודל
יער. כן, אבל השאלה, מה התועלת של הדבר הזה? לכאורה, ככה הוא שואל. טוב, אבל... עכשיו, אני פה רוצה להסביר משהו. יש בסוף רש מילין, כן, איך כתוב כאן? כן, אני קורא כאן בסוף רש מילין, בפירוש האחרון של הרב קוק על הטעם הנקרא ירח בן יומו. כן, בטעמים של המקרא יש טעם שנקרא ירח בן יומו. מה? או ירח בן יומו. אז ירח בן יומו, איך יודעים מה זה ירח בן יומו? אתה מסתכל, אתה רואה את הירח. אומר כאן הרב, מה פירוש הדבר? זה ירח בן יומו. הננו משתוקקים ללידה חדשה, ליצירת עם נולד, ביסוד תפארת, מעניין, יסוד תפארת יותר נשגב, שהוא מתחיל מהופעה זעירת הכמות ירח בן יומו, הולך ואור כצאת השמש בגבורתו. מה הוא אומר לך? שההסתכלות בירח זה בעצם הציפייה לעם נולד. מה זה עם נולד? הכוונה, מתי נולד העם?
אז תסתכל בזה חודש לפני
יום. זאת אומרת שכבר בה' באדר אני צריך להסתכל, בה' בניסן. אי אפשר כל הזמן להסתכל. אבל אני אומר...
אסור להסתכל.
כן, להסתכל הרבה. טוב, לא להסתכל. טוב.
הרב, לפי רבנו תם, מה המצווה דאורייתא בלהסתכל
בה' באייר? שכתוב, אמרה תורה, מנה ימים וקדש עצרת. לפי הגמרא בראש השנה. טוב. שלום לכבוד הרב. הרב אומר שאפשר היה לבטל גזירות, ולמרות שניסינו, לא הצלחנו לבטל את הגירוש. נכון. לא תמיד הולך. האם גם בחייו הפרטיים של האדם יש אירועים מכוננים שחובה שהתרחשו או שאין להשוות? תלוי לפי מעלת האדם. ככל שאדם הוא יותר במעלה, יש יותר משמעות לאירועים המכוננים שלו.
הרב.
כן.
אם שאלה שם קודם, מה ההבדל בין איפה הגבול בין אירוע גדול לאירוע קטן?
כן.
לדעתי אפשר להגיד שזה ברמת
ההשפעה
על ההיסטוריה.
אני מסכים איתך, אבל אני חוזר. אתה אומר שלפני כן מישהו שאל מה ההבדל, מה הגבול בין אירוע גדול לאירוע קטן, ואתה עונה, זה תלוי בהשפעה על ההיסטוריה. אבל האמת היא שיש בעיה בתשובה הזאת. כל דבר משפיע ברמה זאת או אחרת על ההיסטוריה. לכן אני אומר, הקריטריון המדויק הוא לא לגמרי ברור. בסדר? זה כמו שהתווכחתי עם מישהו, אמרתי לו ש... הגירוש מגוש קטיף כתוב בתורה. אז הוא אומר, לא, לא יכול להיות. כי זה מאורע לא כל כך גדול ביחס לתולדות האומה. אז השאלה זה עניין של הערכת ההיקף של המאורע. ברור? יש כאלה שיגידו לך, המאורע הזה הוא קטן, כי יש כאלה, המאורע הזה הוא גדול. למשל, כשהאדם עלה על הירח. אז שאלו את ישעיהו ליבוביץ', נו, מה היהדות אומרת על זה שהאדם הגיע לירח? אז הוא ענה, שום דבר. זה לא חשוב. זה לא משנה כלום. טוב, זה עניין של הערכה, אפשר להגיד שזה כן משמעותי, ואז צריך לברר למה הוא הרגיע בלעדי הערך בתאריך הזה. לא.
אם הגירוש זה אירוע גדול, אז הוא היה צריך להתרחש בכל מקרה, רק אז
לא,
אם התושבים היוצאים מרצונם או לא, זה לכאורה מה שאם הם מקבילים את זה לגלות.
טוב, זה כבר השאלה, אבל בואו נתקדם. אפילו על חורבן המקדש, שמוסכם על גדולי ישראל שהוא חלק מסדר הבריאה, הגמרא בכל זאת מחפשת את האשמים, נכון? ענוותנותו של וכו'.
אני לא אומר,
מה זה מחפשים את האשמים? סימן שבלי האשם הזה אולי אפשר למנוע. זה מה שזה אומר. כן. זאת אומרת, צריך לחגוג, לחפש את התאריך שבו האדם חזר מהירח. יכול להיות. בסדר. איפה אנחנו? מה זה למעלה? בעמוד עין וב, נכון? עמודה ימנית. עמודה שמאלית כבר? והבן מה שאמר, לכל זמן ועת לכל חפץ, כי הדברים שהם גופניים, כמו כניסת אדם לגן עדן ויציאתו משם, וכן הפסד העולם וחורבן העולם, והמילה שהם דברים גופניים, והגוף נופל תחת הזמן, שייך לומר לכל זמן. אבל דבר שהוא שכל בלבד והוא קבלת התורה שהיא אינה דבר גופני, דבר זה אינו תחת הזמן. על זה אמר עת לכל חפץ. כי העתה שהוא המחבר, העבר והעתיד, אינו זמן. כן, עת זה כינוי להווה. עכשיו ההווה כידוע איננו זמן. זה מקום המפגש בין העבר לעתיד. אבל אין לו רוחב. לכן אי אפשר לומר על ההווה, על העת, העתה. שהוא זמן. לכן התורה היא לא בזמן, אלא היא בעת. לכן כל שלושת הדברים הראשונים, לכל זמן. זמן לאדם הראשון, זמן למבול, זמן לברית מילה. כל זה בגוף. אבל כל חפץ תחת השמיים, החפץ העליון הזה, הוא בעת. ורצה לומר, כי הדבר שהוא מושכל, שאינו נופל תחת הזמן, הוא נעשה בעתה. ומה שניתנה דווקא באותו זמן, ולא קודם זה. אז לפי זה, יוצא שהתורה לא יכולה להינתן בשום זמן. אם התורה איננה תחת הזמן, איך היא יכולה להינתן בזמן כלשהו? בוו, בסיוון, שנת, בתמך. איך יכול להיות? ולא קודם זה ולא אחר זה. דבר זה נתבהר למעלה, כי לא היה ראוי שתינתן התורה קודם שיצאו ממצרים, וכבר הרחנו בזה. אך מה שניתנה בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ולא קודם, צריך לתת טעם לזה. האמת היא זה מאוד מעניין. התורה ציוותה לספור 50 יום. והחג שבו אנחנו מציינים מתן תורה הוא ביום החמישים, רק אותו לא סופרים, נכון? לא סופרים היום 50 יום לעומר, אלא רק אחרי 49 עושים חג השבועות. למה? כי חג השבועות הוא לא בזמן, אי אפשר לספור אותו. אז זה נכון שיש זמן להופעת חג השבועות, אבל הוא מצד עצמו לא בזמן, לכן אין לו זמן, לא נספר, כמו שאומרים, לא סופרים אותו. אמנם הסיבה מבוארת גם כן למעלה. כי מפני שהתורה שכלית ואינה תחת הזמן, ראוי לה השלישי. כלומר, יש בתוך הזמן נקודה שהיא לא בזמן. וזה המספר 3. כי כבר...
הנון, תעבדון, זה לא קשור?
כן, תעבדון את האלוהים. הנון, כן, תבין. שים לב שהאות נון סופית, יש לה משהו מאוד מיוחד. היא ישרה. כלומר, אין לה גבולות. השבועות אנחנו יודעים, יודעים? לא יודעים. כל החגים בתורה, יש להם תאריך בחודש, נכון? כלומר, פסח, ב-14 לחודש בערב. יום הכיפורים, ב-10 לחודש השביעי. בעשור לחודש השביעי. לגבי חג השבועות, אין בתורה מצווה לעשות דווקא ביום מסוים בחודש. אלא 50 יום אחרי יום שני של פסח.
זה קבוע.
לא, זה לא יוצא קבוע, כי זה תלוי. היום אנחנו עושים תמיד ניסן מלא ויער חסר. אבל יכול, מבחינה עקרונית, יכול להיות גם יער מלא, יכול להיות גם ניסן חסר. כך שיכול להיות חג השבועות שיצא בה בסיוון, בוו בסיוון ובזיין בסיוון. שלושת התאריכים אפשריים, לפי ההלכה. רק שבימינו זה תמיד יוצא בוו.
אז למה חכמים עשו ככה שיצא לו זמן קבוע?
זה שחכמים תמיד עשו זמן קבוע, זה לא בשביל ששבועות יצא בוו. אלא זה בשביל לסדר את הלוח גם בלי שתזדקק לבית דין. זה משהו אחר.
זה נשאר עד היום במחלוקת, נכון? מתי קיבלו את התורה?
יש גם מחלוקת תנאים באיזה יום קיבלו את התורה. מה שבטוח שלא בחג השבועות. יש לו בעיה. מה שלא יהיה, התורה לא ניתנה ברגע שבועות, ניתנה יום אחר כך, אבל... אז הגמרא דנה בזה, כן? הוסיף משה יום מדעתו. אז אם משה, אם משה הוסיף יום מדעתו, אז למה אנחנו לא עושים לפי מה שהוא הוסיף? שאלה טובה, נכון? טוב, נגיע לזה כשנלמד על חג השבועות. למה, אני אגיד לך עכשיו כבר. יש... בעצם... הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני רוצה לתת לכם את התורה ביום ה-50. משה אומר, לא, אני רוצה עוד יום אחד. מדעתו, הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, למה? עוד יום אחד. למה משה מבקש עוד יום אם עם ישראל מספיק לו 50? כי משה יש לו השגה יותר עליונה בתורה מכל ישראל, ולכן הוא צריך עוד יום כדי להכין את עצמו למעלה היתרה הזאת. אז בשביל משה היה צריך לדחות כל התורה, את התורה ביום אחד. אבל עכשיו שמשה מת, חזרנו למדרגת עם ישראל. ולנו היה מספיק היום ה-50. לכן אנחנו חוגגים את היום שבו היה ראוי שאנחנו נקבל את התורה. זה משמעות של משה הוסיף יום מדעתו. מה פירוש דעתו? מפני דעתו היתרה. מפני שהייתה לו דעת יתרה, היה צריך להוסיף עוד יום.
אבל לא בעיה של עיכוב של יום?
אני אדוח יותר מזה. כתוב הרי ש-50 שערי בינה נבראו בעולם, כך אומרת הגמרא בראש השנה, 50 שערי בינה ניתנו בעולם, נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה. זאת אומרת שכמה שערים קיבל משה? 50. נכון? רגע, אחר כך הגמרא ממשיכה. כולם ניתנו למשה, חוץ מן ה-50. אז כמה הוא קיבל? 49. אז למה אמרת כולם ניתנו למשה? אלא הכוונה שהוא קיבל, לא, שהוא השיג ב-50, אבל הוא לא השיג את ה-50 שב-50. כלומר, כל אחד מ-50 שערי הבינה מתחלק אפוא ל-50. ומשה קיבל 49 בתוך השער ה-50. זאת אומרת שמה שמשה לא קיבל זה השער ה-50 שבשער ה-50. את זה הוא לא קיבל. אבל יוצא לפי זה שכל עם ישראל קיבל 49 שערי בינה, משה קיבל משהו גדול בתוך ה-50. ולכן הוא צריך עוד יום כדי להכין את עצמו. זה נקרא מידה אותו.
כמו הפוטנציאל הממומש?
אני לא יודע מה זה הפוטנציאל הממומש, אני יודע...
זה כמו פוטנציאל לא ממומש, זאת אומרת, היה לו 50...
אני לא מבין בזה כלום. אני רק יודע דבר אחד, שמשה קיבל 49 פלוס, בגלל הפלוס הזה הוא צריך עוד יום. אבל אנחנו, שלא במדרגת משה, אנחנו יכולים להסתפק לקבל את התורה ביום ה-50. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.